אנחנו למדנו עד כאן הקדמה ארוכה כדי להבין את הפסוק שאיתו הוא פתח את המאמר. הוא פתח את המאמר עם פסוק משיר השירים שכתוב יביאו לבוש מלכות, זה המן אמר את זה בכלל, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רחב עליו המלך אשר ניתן כתר מלכות בראשו. זה היה הפתיח של המאמר. כדי להבין מה המשמעות הזו ברוחניות, כי ידוע הרי שמלך זה הולך על הקדוש ברוך הוא. אז יש כבר יכולת הלבוש של המלך, יש את הכתר של המלך, יש את הסוס של המלך. כדי להבין את זה הוא העריך עד כאן להסביר מה זה נקרא הלבוש של המלך. כמו שסיימנו בקטע האחרון, שכתוב השם מלך גאות לבש. מה זה הלבוש של השם, של הבורא? הלבוש שלו זה מה שמסתיר עליו. מה מסתיר עליו? מלך. זה שהוא מלך על העולם, זה הלבוש שלו. זה מה שמסתיר עליו. זה שהוא ממשיך להחיות כל רגע ורגע את כל העולמות, זה בא מאור הסובב, אור עליון, שבכלל מהעין נהיה יש, והפעולה הזו להחיות את הנבראים, זה נקרא לבוש, שהקדוש ברוך הוא מצטמצם בלבוש הזה, וזה נקרא לבוש מלכות. עד כאן הבנו מה זה לבוש מלכות. עכשיו צריכים לחזור לפסוק בשיר במגדלת אסתר ולהבין מה זה נקרא יביאו לבוש מלכות. מה צריך להביא אותו? יש לבוש של הבורא, הוא מתלבש בו, דיינו, הוא מסתתר בו, הוא מצטמצם דרכו, הוא מחיה את העולמות. מה זה יביאו? מה צריך להביא את זה? זה כבר קיים. אומר אדמו"ר הזקן ככה, וזהו יביאו לבוש מלכות. אז הוא חוזר עוד פעם, מה זה לבוש מלכות? הוא בחינת גאות והתנסות אור אינסוף בו. גאות מעל, הגאות, ההתנסות האלוקית, זאת אומרת, הוא מרומם והוא מנוסה והוא גדול. ומגדלותו העצומה הוא מאפשר להוות את הגשמי התחתון הזה. מרוב גדלותו הוא יכול גם לרדת גם לדבר הגשמי הקטן הזה, זה הלבוש מלכות שלו. אז מה זה יביאו? ויביאו כתיב, למה כתוב יביאו? הנקודה שהולך להסביר כאן, שמי בכלל יעורר אצל המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, את הרצון להמשיך להתעסק עם העולם? למה שהוא ימשיך לצמצם את האור שלו ולהחיות את כל הנבראים? למה? מישהו צריך להביא את זה, מישהו צריך לגרום לו לרצות להמשיך את זה. ויביאו כתיב, מה זה היביאו? שבחינת גאות והתנסות להמשיך בחינת מלכותו יתברך, כדי שהוא ימשיך להיות השם מלך גאות לבש, ביתרותא דלתתא תליא מילתא. הדבר תלוי בהתעוררות שבאה מלמטה מאיתנו, אנחנו היהודים, האנשים הקטנים פה בעולם, בעבודה שלנו, אנחנו כביכול מעוררים אצלו את הרצון להמשיך להתעסק עם כל העולמות. למה צריך התעוררותא דלתתא? כי הוא מצד עצמו, איך אמרנו בקטע הקודם, הוא יחיד. לא אחד, יחיד. מה זה יחיד? שכל הבריאה כלפיו היא לא קיימת, עין ואפס. אז אם הכל עין ואפס, אז על מי הוא ימלוך? הכל עין ואפס בכלל. צריך להיות פה איזו פעולה מיוחדת שתגרום לו בכלל להתעסק עם משהו שהוא עין ואפס. כי מאחר דקולה כמי כלא חשיב, כיוון שכל הבריאה כלפי הבורא כלא חשיב, היא נחשבת כאילו לא, כאילו אפס, עין, על מי שייך ונופל לשון מלוכה? אז על מי הוא מולך? על כלום. על אפס, על מי הוא מולך? אלא הסיבה היחידה למה הוא מתעסק עם הכלום הזה, להחיות אותו ולהמשיך להוות אותו, היינו מחמת שיומשך ויעיר אור אינסוף ברוך הוא הסובב כל העלמין בגלוי ממש בדברים הנעשים בהם המצוות. זה המשפט. הקדוש ברוך הוא אומר להחיות הרים וגבעות, אין לו עם זה שום דבר. עין ואפס, מה יש לו עם זה? אבל יש מציאות גשמית בעולם שיהודי עושה מזה מצווה. יש בעולם מיליונים של בהמות, אבל אפשר לעשות מהם אור לתפילין. יש צמר בכמויות, אפשר לעשות מזה בגד של ציצית, וכן הלאה. אז כל המציאות הגשמית הזו, שהיא יכולה להוות ולהיות מצווה, זאת אומרת, כל המציאות הגשמית שיכולה להתבטא לקדוש ברוך הוא, ולהגיד הנה, אני מציאות שאני מבטאת את הרצונות של בורא עולם, בשביל המצוות הוא מהווה את כל העולם. בדברים הנעשים בהם המצוות, שהן הן רצונו יתברך, משם יאיר ויתגלה אור אינסוף ברוך הוא ממש, בגילוי, בלי שום מסתר פנים לבוש. זה הגילוי של האלוקיות על הדברים שנעשים בהם מצוות. להיות, מה הלבוש הזה עושה? שהדברים הגשמיים ההם, כל הדברים הגשמיים, כל הקלף והצמר והתרומות והמעשרות והכסף שנותנים צדקה, כל המציאות של הגשמית של העולם. הנתונים תחת ממשלת קליפת נוגה, הכל תחת קליפה. אבל ברגע שעושים זה מצווה, מה זה הופך להיות המצב של הדבר הזה? בתהילים לאור השם וקדושתו הנמשך ומאיר בהם. עכשיו הם בתהילים לקדושה, כי עכשיו הכסף הזה הפך להיות צדקה, והציצית, הצמר הזה הפך להיות ציצית, וכן הלאה. אבל המשכה הזו, כדי שאכן האור האלוקי יימשך באותם דברים גשמיים, ויהיה בהם גילוי של הרצון האלוקי האינסופי, בהתערות הדלתת התל ימין, זה תלוי בנו. לא מעצמו יהיה, לא מעצמו יהפוך הבימה להיות לאור של תפילין, זה יכול להבדיל להיות גם נעליים. לא מעצמו הצמר יהיה ציצית. מי עושה את זה? הנבראים, היהודים. זה נקרא ההתערות שלנו. כמו שכתוב, אשר יעשה אותם האדם. האדם עושה את זה. יש לו תפקיד, שליחות לעשות את זה. שהאדם עושה אותם למצוות, כמו שכתוב במקום אחר. אז זה נקרא יביאו לבוש מלכות. אנחנו כביכול במעשים, שאנחנו לוקחים דברים גשמיים, ועושים איזה מצווה, אנחנו מביאים את הלבוש מלכות, מביאים את המצב שהקדוש ברוך הוא ימשיך להתלבש במלכות. עכשיו הוא בא ומוסיף, זה הלבוש. מה זה הכתר? יש את הלבוש של המלך. מה זה הכתר של המלך? מה שהוא יסביר כאן, שיש שני דברים. יש את החפץ, שבאמצעותו מקיימים מצווה, שזה החפץ, הוא נפלא, לקחנו חפץ, הפכנו, הכשרנו אותו להיות ראוי למצווה, אבל אם החפץ יהיה מונח על השולחן, ובפועל לא יהיה היהודי שיקיים איתו מצווה, אז עדיין לא, הקדוש ברוך הוא לא מתענג מתפילין שמונחים על השולחן. ומה הוא מתענג? מתפילין שמונחים על היד ועל הראש. הוא לא מתענג מציצית שיש בחנות הרבה על הקולב. הוא מתענג מזה שיהודי לובש את הציצית. אז שיהודי לוקח בפועל את הבגד, את האור של הבהמה, והוא שם את זה על היד, זה הכתר של המלך. זה העונג של המלך. וכמו שיסביר, הכתר זה גם נעשה מדברים גשמיים. כי האבנים היפהפיים שמאתרים את הכתר, מה זה האבנים האלה? זה דוממים. אבל זה דומם מאיר. מתי הוא נהיה מאיר ויפה? כשהוא נמצא על הראש של המלך. זה כשיהודי מניח בפועל את התפילין. אז יש לנו כאן מה שאנחנו מדברים. הלבוש זה האימצות של המצוות במציאות, והכתר זה השימוש של היהודי עם המצוות. נראה עכשיו את כל הקטע הבא. החיינו, המשכת אור אינסוף ברוך הוא בדברים הנעשים בהם המצוות. עד עכשיו דיברנו שההמשכה האלוקית נמשכת במה? בחפץ. כגון ציצית של צמר, ותפילין של קלף, ואתרוג, זה בחפץ. וכיוצא בהם, שהתהוות מעין ליש הגשמי שבהם, מאיפה נברא היש הזה, הצמר, האתרוג, מאיפה הוא נברא הישות הזו? מאור אינסוף ברוך הוא הסובב כל אלמין, הוא מקיף כולן בהשוואה אחת. אז בפועל, ההמשכה של הלבוש האלוקי להעיר מהאור הסובב האינסופי, להצטמצם בדילוג ולברוא את האתרוג ולברוא את התפילים ולברוא את הכל, זה לבוש מלכות. למה הוא עושה את זה? יביאו. כי אנחנו עושים את המצוות וגורמים לו להמשיך להוות את הנבראים. אבל, אמנם, קיום המצוות במעשה האדם אשר יעשה בגופו ומעודו, עכשיו שהמצווה תעשה על ידי שהיהודי יקיים את המצווה, לא רק שהמצווה קיימת על המדף, אלא שיהודי בכסף שלו ילך בפועל וייתן צדקה, לא רק שיש לו כסף שהוא יכול לתת צדקה, אלא שהוא בפועל נותן צדקה, לא רק שיש לו יכולת להניח תפילין, שהוא בפועל מניח תפילין, כגון בלבישת הטלית ותפילין, ונטילת האתרוג, לוקח את האתרוג ומנענע אותו בפועל בסוכות, ונתינת הצדקה וכיוצא בהן, שהוא המשכת אור וגילוי החיות באור אינסוף ברוך הוא. עכשיו על מי נמשך חיות אלוקית בעת קיום המצווה? על הציצית, על האתרוג, זה כבר נמשך בעצם היותו אתרוג שהוא חפץ של מצווה. אבל כשיהודי מקיים את המצווה, על מי עכשיו נמשך האור? על מבצע המצווה, על הנפש שלו.
לא כללי על העולם.
עכשיו ספציפית על הנפש שלו. הכתר של המלך נמצא על הראש של היהודי המקיים את המצווה ממש. נמשך, שהוא המשכה אור וגילוי החיות מאור אינסוף וכו בנפש האדם ממש. הגם שהערה והמשכה זו היא גם כן מבחינת מקיף. גם ההערה שנמשכת על הנפש זה לא באופן פנימי, היהודי לא מרגיש בפנימיותו את האור העצום שהמצווה משכה, זה נשאר מקיף. אבל מכל מקום, אין הערה זו נמשכת מאור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עלמין, הוא מקיף את כולם בהשוואה אחת לבד. זה לא אותו אור שנמשך על הבגד או על התפילין כשזה על השולחן לפני הקיום. כי ההערה היא מבחינת התנסות לבד. ההערה שנמשכת על החפץ, על החפץ של המצווה, זה הערה מכך שהבורא כל כך מנוסה, כל כך מרומם, אז הוא יכול להוות גם את הדברים הרשמיים, וכדאי לו להמשיך להחיות את העולם, כי יעשו מצוות. אפשר על פי זה גם לומר, זה הרי לא עושים מצוות עם כל החפצים שבעולם. אבל זה כמו שרשרת, מעגל, יש את הדבר הישיר שעושים את המצווה, יש את הדבר שמסייע למצווה, ויש את הדבר שהוא שימוש לשימוש, ועל ידי זה כל הדברים שבעולם בסופו של דבר הופכים להיות קשורים לעניין, בדיוק. אז ההערה היא מבחינת התנסות לבד, שהוא המתנסה מימות עולם, שההתנסות מצד עצמו, הוא מבחינת הסתלקות החיות מאור אינסוף ברוך הוא, שלא יאיר ויתגלה בגילוי רע ועצום, כדי שלא להיות ביטול העולמות במציאות ממש. האור הזה שמאיר כדי להחיות את הכל, הוא באופן שיורד מהאינסוף צמצום, כי אם יאיר האור כפי שהוא עם כל עוצמתו, אז לא, בכלל לא יהיה מציאות של עולם. אז צריך להיות לבוש, השם הלך גאות לבש, לבוש שזה צמצום, ואז הנבראים קיימים. אבל רק אחר שמתנסה מבחינת העלמין, כדי להראות מלכותו והתנסותו על כל העולמות, הרי נמשך גילוי הערת מלכותו והתנסותו התברך, והוא בחינת סובב כל העלמין ומקיף את כולם בהשוואה אחת. זה הכל המשכה של אור בהשוואה אחת על כל החפצים הגשמיים. אז הוא עושה את זה בזכות המצוות שנעשים עם חפצים מסוימים. אבל ההערה נמשכת על האדם בקיום המצוות. במעשה בפועל ממש. אבל כשיודעים מקיים את המצווה בפועל ממש ולא רק שהוא מסתפק בכך שיש בעולם מצוות, אלא הוא בפועל מקיים את המצווה, שם עליו את התפילין וכדומה, היא בחינת כתר מלכות. זה הכתר של המלך, זה כמובן שהרבה יותר גבוה. והוא בחינת, וזה מה שנאמר בשיר השירים, באתרה שאתרה לו אמו. כביכול אנחנו מאתרים את הכתר של המלך. וכתר שנעשה על ראש המלך הדרך משל, כמו כתר גשמי, ששמים על ראש של מלך. אז ממה נוצר הכתר? הוא מאבנים טובות. אבל האבנים האלה איזה חומר הם? שבחינת דוממים. שהוא מבחינה תחתונה שבדלת בחינות דומם צומח חיים מדבר. על הכתר של המלך לא שמים עצים או חתיכות מבעלי חיים. שמים אבנים טובות שהם דוממים. ואף על פי כן, למרות שזה דומם, זה הפך להיות. לקחו פשוט את האבן היפה והנוצצת, המלוטשת, ושמו אותה בצורה יפה על הכתר. אז מה זה הופך להיות? נעשה אתרה וכתר על הראש. להתענג ולהתפאר, עכשיו המלך יכול להתענג ולהתפאר מהכתר היפה שיש לו על הראש, יותר דבר בנמשל. כשקדוש ברוך הוא אומר, כשהמצווה קיימת על השולחן, בסדר, אז זה הלבוש שלי שאני ממשיך לעבוד את זה, בזכות זה גם את מה שעוזר לזה ומה שעוזר לזה, אז כל העולם. אבל עדיין אני לא יכול להגיד שאני מתענג. מה אני מתענג? עדיין אין עונג, יש פוטנציאל, אין עונג. מתי המלך מתענג? מתי שמים לו את הכתר על הראש? כשהיהודי בפועל משתמש במצווה ומקיים אותה. וכך בקיום המצוות אשר יעשה אותם האדם, אגם שהם מלובשים מדברים גשמיים, למרות שהמצווה שיהודי מקיים זה משהו גשמי, יכול להגיד מה עוזר, זה שאני שם אור של בהמה על היד וזה תפילין, זה משהו גשמי, גם הכתר של המלך זה אבנים גשמיים. מכל מקום זה נעשה בחינת כתר, אתרה למעלה. דיינו, בחינת עונג העליון ברוך הוא. נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. ועונג ונחת רוח זה מתגלים בנפש האדם בעשותה אחת מכל מצוות השם. היא עושה מצווה אחת, לא משנה איזה, אז עכשיו עליו התגלה עונג האלוקי, הכתר של המלך. ותלמוד תורה, אם הוא קיים מצוות תלמוד תורה, אז כנגד כולם, אז עד רבה ועד רבה זה מאיר עליו יותר ממה שמאיר בכל המצוות. כי הלכות הן הליכות עולם. של המשכת אור אינסוף ברוך הוא ממש בעולם, ואין להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. כך הבנו מה הפירוש שהמן אומר, יביאו לבוש מלכות. נדלג רגע על האמצע, על הסוס, זה נראה בהמשך. מה כתוב בסוף הפסוק? ושניתן כתר מלכות בראשו, זה בעצם לא פסוק שהיה לפני כך וכך שנים עם המן, זה נאמר לכל יהודי. תיקח את הלבוש של המלך, בזכותך המלך ימשיך להלביש. תיקח את הכתר של המלך, אתה תפעל את העניין, זה הכוח הגדול. נראה עוד ממש כמה שורות על עוד דבר מעניין. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, על פי זה נבין שבמגילת אסתר, אם כך מדובר על דברים כאלה גבוהים. מדובר על הלבוש של המלך, על הכתר של המלך, איזה עוצמות יש פה במגילה. על פי זה נבין שכתוב בתלמוד הירושלמי, הנביאים והכתובים עתידים להיבטל, כתוב שלעתיד לבוא, כל הנביאים והכתובים התבטלו, ומגילת אסתר וההלכות אין עתידים להתבטל. ספר מגילת אסתר וההלכות יישארו. עכשיו הוא הולך להסביר מה זה המיוחד של מגילת אסתר, אחר כך יסביר מה זה ההלכות. וכאשר שהמגילת אסתר זאת אסתר, וההלכות זה מרדכי. מה המיוחד במגילת אסתר, ומה הפירוש שכל הנביאים התבטלו? אז בעניין, מה שאומרים הנביאים והכתובים עתידים להתבטל, אדם שרואה את המשפט הזה, שכל הנביאים התבטלו, מה יכול לחשוב? זהו, מוציאים אותם מהארון הספרים, את כל הספרי הנביאים, ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, זהו, מוציאים אותם למכירת פומבית, ומוציאים אותם מהספר, חס ושלום. אין פירוש שהתבטלו לגמרי ולא יהיה גילוי הנביאים כלל, חס ושלום. אז מה הפירוש שהתבטלו? אלא שיהיה אור אינסוף ברוך הוא כל כך בגילוי רע ועצום, עד שגילוי הנביאים יהיו בטלים כביטול זיו השמש בשמש. העוצמה האלוקית שתתגלה לעתיד תהיה כל כך גדולה, שכל האור העוצמתי שמאיר מספרי הנביאים, לא יהיה לו בכלל נתינת מקום לעומת האור הגדול שיאיר בגאולה. כמו, וכולם, על אחת כמה וכמה הנביאים האלה, לא יהיה לזה שום משמעות. יהיה המון נביאים, אבל לא יהיה לזה שום משמעות. כמו שבתוך השמש יש זיו, אבל הזיו הזה שם לא תופס מקום בכלל. למה? כי שם נמצא השמש. שאם היות שהזיו ודאי יש לו אור רב במקורו ביתר סרט, מהאור המאיר לארץ ולדערים עליה. בתוך השמש יש המון זיו. אם בכל העולם יש זיו, בתוך השמש ודאי יש זיו. אבל אנחנו יודעים, למשל הידוע, שהזיו הזה בתוך השמש, אי אפשר לקרוא לו זיו. מה יש שם בתוך השמש? שמש. שמש. אלא שבמקורו הוא בטל. למה הוא בטל? מחמת אור השמש, שהוא מקור האור. וכך כל הנביאים עתידים להיבטל באור גילוי אור אינסוף ברוך הוא, שהתגלה לעתיד לבוא וראו כל בשר, יהיה כזה גילוי גדול, כל הנביאים יתבטלו. נו, כל הנביאים יתבטלו, מה עם מגילת אסתר? זאת אומרת, בעוד שלוש שורות אומר. והנה, על זה אמרו שמגילת אסתר לא תיבטל. למה? והעניין. כי אמרו רזל, אסתר מן התורה מניין, חזל שואלים, איפה מרומזת אסתר בתורה? מביאים פסוק, תכתיב, ואנוכי, אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא. פשט המילים, מה זה ביום ההוא? ביום ההוא זה הגלות. בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא בהסתתרות, זה הפשט. שהשכינה מסתתרת בגלות. אבל יש כאן פירוש יותר עמוק. בבחינת ביום ההוא, בדרגה של ביום ההוא, מה זה ביום ההוא? ביום הזה לא גלות, אלא בחינת אל מן סטימן דולו איסטגליאן, גם בגאולה יהיו דברים שהם יהיו ההוא, מוסתרים. מה הכוונה? דיני לעתיד לבוא כתיב, ואמר ביום ההוא, מה יגידו לעתיד לבוא? ואמר ביום ההוא, כשנגיע למצב של ביום ההוא, מה נגיד? הנה אלוקינו זה, קיווינו לו. מה הפירוש, מה יקרה? לעתיד לבוא, כל ההוא, כל הנסתר, מה יקרה לו? יגידו עליו, זה יתגלה. שבחינת הוא, מה זה הוא? בחינת צאטים, הוא בדקדוק, זה לשון גוף שלישי, דהיינו, כל הדרגה שהיא נעלמת, מה יהיה לעתיד לבוא? איך נקרא לזה? זה. יהיה בחינת זה, שבחינת התגלות, כאילו לנוכח. דהיינו שיאיר אור אינסוף ברוך הוא, המסתתר ונעלם מבחינת אל מן סטימין, כל מה שעד עכשיו ימצא בעלם, כל מה שנקרא ההוא, מה יהיה לעתיד לבוא, הכל יהיה להיות בגילוי בעל מן דתגליה. אבל יש משהו אחד שגם אז יישאר סטימין. על כל הגילוי שיש, גם אז הוא יישאר כל כך גדול, שלא יוכלו לקרוא לזה גילוי, כי הוא יהיה נעלם כל כך. מי הוא? אסתר. מה שאין כן בבחינת אסתר, מה כתוב על אסתר? שבבחינת אסתר, אסתר אסתיר פניי, מתי אסתר אסתיר פניי? ביום ההוא. באותו ביום ההוא שעליו נאמר ביום ההוא נגיד כולנו זה, אבל יהיה משהו שגם כשנגיד על הכל זה, נגיד אבל זה אסתר זה גבוה מאוד. שאפילו בבחינת ביום ההוא, אפילו כשנגיע למצב שהכל יהיה גלוי, אז מה יהיה מצבו של מגילת אסתר? מבחינת אסתר ואלם, הוא יהיה כל כך גבוה שהוא באמת לא יתגלה. לפי ששורשה מבחינת סטימו דקל סטימין, ועל זה נאמר, אכן אתה כל מסתתר. הנה אור כזה גדול מאוד, ורב כוחו, שאין לו ביטול כמו זיו השמש בשמש, שאור זה אינו זיו אלא מאור עצמו. מגילת אסתר זה לא הזיו, שאני אומר הזיו יכול להתבטל, זה המאור. זה העצמות. אז בעצם יוצא שמגילת אסתר, העוצמה שהיא מכילה, היא גדולה יותר מכל הנביאים כולם. זה נקרא שכל הנביאים התבטלו. למה הם התבטלו? כשיהיה גילוי אור השמש, אז האור התבטל. אבל זה השמש בעצמו, הוא לא התבטל. הוא יהיה האור הכי גדול. זה העוצמה שיש במגילת אסתר.